ते वहमिशे नियता मुदी मशरबाई वेशाएन आले वेबाई वले हानशीम वहनशीम वेशाको ועל הגה כשלושת אלפים איש ואישה הרואים בצחוק שמשון ויקרא שמשון אל אדוני אדוני אלוהים זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה ואינה כמה נקמה אחת משתר עיניי מפלשתים וילפוץ שמשון את שמי עמודיך אשר הבית נכון עליהם וישמח עליהם אחד במינון ויאמר שמשון תמות נפשי וייעד בכוח ויפול הבית ועל כל העם אשר בו היו המתים אשר המיד במותו רבים אשר המיד מחייה וירדו אחד כל בית אבי וביצו אותו ויעדו ויגמרו אותו בקבר מנוח אבי והוא שפט את ישראל 20 שנה. כן, אז חמשת ערי פלישתים לא היה להם מלך אחד לכולם אלא סרן, דהיינו הוא קצין ממונה על כל עיר. אז סרני פלישתים וכל אזרחי הערים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון. דגון זה יכול להיות האליל שמברך את הדגן, ויכול להיות שהוא בצורת דג, היות והם ישבו לחוף הים, הם גם הגיעו, אמרנו, מקרטים, מאיי יוון. אז הם, המוטו במסיבה, נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו, וכשהעם רואים את שמשון, כמו שנראה בהמשך, שמוצאים אותו בשיח חגיגות מבית הסוהר, אז הם מהללים את אלוהים, ועוד פעם מודים לו שמסר את שמשון בידם. הפסוק כ"ה הוא מאוחר לפסוק כ"ד. כן, ויהי כטוב ליבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו ויקראו לשמשון מבית האסורים ויצחק לפניהם. כבר שמשון הופך להיות איזה מושא לצנות כזו והוא משתף פעולה כי יש לו תוכנית, ויעמידו אותו בין העמודים, דיינו במקום, יכול להיות שהבית היה עשוי כמו פטיו כזה, כמו יוצר פנימי, כמו אכסדרה כזו, אז הוא עומד במקום מרכזי בין העמודים וצופים בו כל הנמצאים באכסדרה וגם בעליית האכסדרה. הכל פנים פסוק כ"ד ויראו אותו העם הוא מאוחר לפסוק כ"ה, זה אחרי שקראו לו, אבל בגלל שכ"ג וכ"ד הם משותפים בתודה שהם נתנו לדגון אלוהיהם, לכן הם באים ברצף ורק אחר כך בעצם מפרטים איך קרה שהם ראו את שמשון, כי הם שלחו לקרוא לו. מזכיר קצת את אחשוורוש, כתוב לב המלך ביין, אמר להביא לפניו, כן, משתעממים, אז רוצים איזושהי אטרקציה, זה יכולה להיות ושתי, זה יכול להיות שמשון. אז שמשון שהיה עיוור בשתי עיניו, אומר לנער המחזיק בידו, הניחה אותי, כן, תן לי לנוח, אני עייף, והמישני, תאמר לי איפה, תן לי למשש את העמודים אשר הבית נכון עליהם ושען עליהם, אני רוצה לנוח. והבית מלא אנשים ונשים, כמובן שזה בתערובת ועם עריות גם וכו', ועל הגג כשלושת אלפים איש ואישה ביחד בבית ועל הגג רואים בשחוק שמשון. אז שמשון קורא אל השם בפעם האחרונה, כן, זוכרני נא וחזקני נא, למרות שהוא יודע שהוא לא היה בסדר, שהוא לא שמר את הנזירות, רק עוד פעם אחת, אני לא יכול לקחת מהם את נקמה שלמה כמו שהייתי רוצה, כן, שזה ביטוי של שתי עיניים, אבל עין אחת, פחות חצי מהזה, והיא נקמה נקמה אחת משתי עיניים מפלשתיים. ושמשון לופת מחבק את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, דהיינו הוא ביקש שיעמידו אותו ליד העמודים הגדולים והמרכזיים ביותר, והוא נשען עליהם ואומר תמות נפשי עם פלישתים, ומטה את העמודים בכוח, דהיינו הוא לופת אותם ונשען עליהם ועכשיו הוא מפיל אותם, ואז כל התקרת הבית נופלת על הסרנים ועל כל העם אשר בו, וגם העם אשר בגג מת מהמפולת. וכתוב שהיה בו לפני כן 3,000 איש, פה לא כתוב כמה מתו, אבל כנראה שרבים מאוד מהם מתו. והיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו, וחייו הוא המית כמה אלף איש בפעם אחת בלחי החמור ועוד פה ושם. אז כן, לא, לא כך מסבירים, מסבירים שביחד היו 3,000 איש, אבל בסדר, אפשר להידיין בזה, אני לא אומר שזה הכרחי. מפרשים שאני ראיתי זה 3,000 איש סיכום הכל, הבית מלא האנשים והאנשים ועל הגג הכל ביחד 3,000 איש ואישה. מה? יכול להיות, בסדר, אמרתי, אתה רוצה את העין במפרשים, אני לא ראיתי כך, אבל זה גם לא כך משנה.
איך זה שיר לדבר שתי עבדים?
מה?
זה כאילו, זה לא קצת רחוקים, כאילו?
כנראה שלא, כנראה שהם היו יחסית קרובים, לא יודע, יכול להיות שהוא גם הוא היה רחב יותר מאדם ממוצע, אבל עם ידיים גדולות, אבל הם לא היו מאוד רחוקים, כי הוא לפף אותם בו זמנית, שניים. טוב, אחיו, הכוונה רעיו וחבריו וכל בית אביו יורדים לעזה ולוקחים אותו וקוברים אותו בין צורעה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו, כבר זמנם היו קוברים במערות קבורה, אז זה ממש, כן, וישכב עם אבותיו, זה כפשוטו. ושמשון שפט את ישראל 20 שנה, וכמובן שהיו הרבה מעללים ב-20 שנה הללו, והכתוב סיפר לנו רק את חלקם. טוב, אנחנו מגיעים ככה לישורת האחרונה של ספר שופטים, שתי פרשיות, אחת זה פסל מיכה והשנייה זו פילגש בגבעה, ויש מחלוקת גדולה בין המפרשים האם הפרשיות הללו נכתבו במקומם, דהיינו האם באמת הם קרו בסוף תקופת השופטים או שהם דווקא קרו בתחילת תקופת השופטים, ואז צריך להסביר למה הם לא נכתבו בתחילת הספר אלא בסופו. עכשיו, לכאורה להסביר למה זה בסוף תקופת השופטים, לא צריך להסביר, זה בסוף הספר, אז הספר כתוב בצורה כרונולוגית. מי שרוצה לטעון, ואני חושב שאפילו רוב המפרשים טוענים שהפרשיות הללו הן לא במקומן, והם הראו סמוך למות יהושע בתחילת תקופת השופטים, אז הוא צריך להביא ראיות לדבריו. אז נביא כמה ראיות לשיטה המקדימה. הראשון שפותח ביהושע יוטט ממזיין, יקרא לנו מה כתוב שם. יוטט ממזיין יהושע, אז זה כתוב בספר יהושע. ובשופטים יוטח א', בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדנים מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. ופה בא הסיפור באריכות איך הם כובשים את דן. אז אפשר להגיד שהפסוק בשופטים ביהושע הוא פסוק מאוחר, שחזל אמרו יהושע כתב ספרו, אז יכול להגיד ששמואל הנביא או מישהו הוסיף אי אלו הוספות, היות ודיברו שם על נחלת דן, אז אמרו בימים ההם, שזו תקופה הרבה יותר מאוחרת, שנחלת דן בגוש דן יצאה ממנו וכו' וכו'. אבל בכל אופן, פשט הדברים שזה קרה סמוך מאוד לימי יהושע, או כבר בימי יהושע, ואז סוף ספר שופטים מקביל למה שכתוב ביהושע בזמן.
זה נראה שבחיי יהושע, בפסל מיכה קורה תוך כדי, זה קשה,
זה קורה. אולי יהושע כבר יושב ותמנת סרח כפנסיונר, ראינו שהוא נפרד מהעם נגיד בעשר שנים האחרונות למותו או משהו כזה, אבל זה פחות קשה מאשר אם תגיד שזה בסוף תקופת השופטים וביהושע כתוב בימים ההם כך וכך. שוב, יכול להגיד ששמואל הנביא הוסיף את הפסוק הזה, זה לא תורה, אין בעיה, לא כולה מפי הגבורה וכו', אבל לכאורה זו ראיה אחת. עוד ראיה, זה אני צריך להסביר, מצוין. קודם כל נסביר למה בכלל להגיד שזה לא במקום, אחר כך נסביר למה זה לא במקום. פסוק, סוף פרק י"ח, פסל מיכה בדן, ויהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני. הנון של מנשה נשתה ממקומה וקפצה למעלה. מה חז"ל דורשים? בן משה. מדובר על הנכד של משה רבנו. למשה רבנו שם האחד גרשום, ופה מדובר התכשיט הזה שהיה כהן לעבודה זרה, הוא היה הנכד של משה רבנו, אך זה לא נעים לכתוב, אז לכן כתבו מנשה. יכול להיות על שם מנשה שהיה עובד עבודה זרה, יכול להיות שהתיקון סופרים הזה הוכנס בתקופה הרבה יותר מאוחרת, להגיד שהוא הרבה יותר מתאים להיות הבן של מנשה מאשר הבן של משה. אבל אם נקבל את דרשת חז"ל, אז זה נכד של משה רבנו, זה לא יכול להיות סוף תקופת השופטים, זה יותר מדי דורות עברו, אלא תחילת תקופת השופטים.
בכל אופן, להביא חז"ל אחרי זה גם
דווקא,
גם
רבין
שם אותו על
אותו יהונתן? כן? לא, 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 לא מכיר את המדרש הזה. נמצא לנו את זה, אני אשמח לראות. זאת אומרת, איך שלא יהיה, הוא חי יותר מדי שנים. נמצא לי את זה, אני לא מכיר את זה. נראה עוד פסוק אחד. תראו, כל הראיות פה הן לא מוכרחות. אם הן היו מוכרחות, לא הייתה מחלוקת מתי זה הרע. אלא יש צדדים לפה ולפה. במעשה פילגש בגבעה, פרק כף, פסוק כף חף. מי הכהן המשמש? כף כף חף. פנחס בן אלעזר. אפשר להגיד שהוא חי המון המון שנים, ואליהו הוא פנחס, ועוד בסוף תקופת השופטים הוא עוד מכהן ככהן. אבל אפשר גם להגיד דרך אגב שזה לא אותו פנחס. הרי אמרנו שבאותה משפחה פחות או יותר השמות חוזרים על עצמם, אז פנחס בן אלעזר הכהן זה אחד מצאצאי צאצאיו של מה? לא משנה, לא משנה. אז הוא פנחס מזרע אלעזר בן אהרון הכהן, או הוא פנחס בן אלעזר מזרע אהרון הכהן. זה כמו רבן שמעון בן גמליאל ורבן גמליאל, לא יודע, ששבוע שעבר שאלו אותי תלמידים בתלמוד תורה כיתה ה', מי זה בן בטרה סתם במשנה. התחלתי לחפש, ובכלל לא פשוט מי זה בן בטרה, כי יהודה בן בטרה יש שניים, כנראה סבא ונכד, ועוד יש שמעון בן בטרה וזה בן בטרה. אז גם אם כתוב בן, זה לא מוכרח, זה יכול להיות שהוא מזרע זרעו של אהרון הכהן, זו הכוונה. אבל אם נגיד שזה כפשתו, שזה נראה יותר, שלא צריך לדחוק את הפסוק, אז, ולא נאמר שהוא חי מאות שנים באופן לא סביר, אז בסדר, אז כמו שחז"ל אומרים, ויעל מלאך השם מהגלגל אל הבוכים, זה פנחס, אבל זה בתחילת הספר, אז גם זה היה בתחילת הספר, פחות או יותר, באותה תקופה. בקיצור, הבאנו כמה ראיות כדי לא מוכרחות, כי אחרת לא היה דיון, לכך ששתי הפרשות הללו היו בתחילת ימי השופטים, והן לא כתובות במקומם, רק רגע. זה לא מוכרח, כמו שאמרתי, ומישהו כאן שאל, אז למה הם לא נכתבו במקומן? אז כנראה שהתשובה היא כזו, שכל ספר שופטים עוסק פחות או יותר ב... בעיות הביטחון, הבעיות החיצוניות שהיו לעם ישראל בארצו, שנבעו מהבעיות הרוחניות, כמו שבהקדמת הספר שם ראינו, בני ישראל עובדים עבודה זרה, השם מוסר אותם ביד זה, הם צועקים, קצת חוזרים בתשובה, כדי שאנחנו מרחם עד הסיבוב הבא וכו'. שתי הפרשיות האחרונות הן מדברות על הבעיות הפנימיות שהיו בעם ישראל, ולא אירועים חיצוניים, זה מלחמת אזרחים, זה מעשה נבלה כמו בסדום, זו עבודה זרה ופרוטקשן וגזל, כן, תופעות מאוד מאוד קשות שהן בעיות פנימיות של עם ישראל. אז לכן דוחים את זה לסוף הספר, כי שוב, השיקולים של העורך הם, הוא לא היסטוריון, השיקולים של העורך הם חינוכיים. אז הוא אומר, קודם כל אני דן בכל מה שבצרות החיצוניות, ושם זה כן כרונולוגי פחות או יותר, ואחר כך אני דן ב... בבעיות הפנימיות, ומאוד מאוד בולט בכל הפרשיות הללו שהפסוק חוזר על עצמו, בימים ההם אין מלך מישראל איש הישר בעיניו יעשה, בימים ההם אין מלך מישראל, הכוונה זה מין פתיח כזה לספר שמואל. ספר שמואל הוא ספר המלוכה בישראל, אז רוצים להראות את הצורך, את הזעקה למלך והצורך הקיומי במלך, דווקא בגלל, לא רק בגלל הבעיות החיצוניות אלא עוד יותר בגלל הבעיות הפנימיות, לכן דוחים את זה לסוף הספר, כי מבחינה הגיונית זה הקדמה טובה ומתבקש את הספר שמואל. מי רצה לומר משהו? כן. אתה אומר, זה אומר שפילגש בגבעה היה בתחילת תקופת השופטים, ככה אתה רוצה לומר, יפה. לא ראינו את בנימין, אחריך בנימין בעממך הוא כן נזכר, בנימין כן נזכר, אם כי לפעמים כשאמרנו שהר אפרים, נכון, אמרנו שלפעמים כשנצעקים מהר אפרים, ייתכן שזה בנימין ומנשה, זה כל ההר מירושלים ועד ג'נין. אבל יפה אתה אומר שחלקו של בנימין הוא, יש, היה אהוד בן גרה שהוא היה ימיני, אבל תגיד שזה היה ממש בהתחלה, כן, לפני מעשה פליגש הגבעה. טוב, יפה, דמות ראיה יפה, בסדר. הקושי המסוים הוא מעבר לזה שזה לא נכתב במקומו, שזה קושי כשלעצמו, יש לו תשובות, אבל הוא קושי. גם קשה להבין איך הייתה הידרדרות כל כך מהירה. אם זה אחרי מאות שנים מגיעים למעשה סדום של פילגש בגבעה ומלחמת אזרחים ופסל מיכה וזה וזה, אתה יכול להגיד שמה זה קרה, אבל 10-20 שנה או אפילו 50 שנה אחרי יהושע, אם כי האמת שזה לא קושייה להידרדר, זה לא קשה, יכול לקרוא גם מהר. טוב, בסדר, הבאנו את שתי הדעות, אני לא קטונתי מלהכריע בהן, אפשר להשאיר את זה ככה, זה לא, אין פה הלכה למעשה, אפשר לזכור את שתי הדעות, כל אחד יכול לאחוז בשיטה הנראית לו יותר. רוב המפרשים ככה מסבירים, רוב המפרשים מסבירים בשיטה המקדימה.
אחת, לפני הרב אמר ששמשון לא היה שופט בדמות של מנהיג, גם מנהיג רוחני וגם לא מנהיג צבאי.
לא, אני לא אמרתי שהוא לא היה מנהיג צבאי, אמרתי שהוא עשה את פעולותיו בעיקר לבד, ואפילו אמרתי שיכול להיות שהיו קרבות שהוא כן לקח איתו אנשים, וזה הכוונה שפט את ישראל, אמרתי את זה בשבוע שעבר. קראתי לה, שופט בספר שופטים בדרך כלל זה מושיע, שופטני אלוהים וריבה ריבים מגוי לא חסיד, אתה יוצא בזה.
אני
רואה שאני שאתה
תראה, בגלל שפה הסיפורים האלה, מעניין שכאילו דווקא הם, השבטים שפחות היו מעורים עם העמים שהשאירו, כי הם יותר...
נכון, אתה צודק. אתה אומר דברי טעם, כלומר, לכאורה שבטי הצפון, אם שם הייתה אלילות וזה היינו מבינים יותר. ואילו כאן זה שבטים ככה מלב הארץ שישבו בנחלה נקייה, אולי אפילו הדברים קל וחומר, יכול להיות שבמקומות אחרים המצב היה עוד יותר גרוע, רק היות והם לא היו במרכז, אז פחות דיווחו עליהם, פחות עניינו אותנו, אבל זה לא אומר שלא היו שם תופעות מקבילות וכיוצא. אבל נכון, זו ראיה יפה, אתה אומר, זה השבטים היותר מרכזיים, גיאוגרפית, ולא בני השפחות וכו', ודווקא שם רואים קלקולים גדולים. כן, נכון. טוב. בואו נתחיל ונראה עד רווח הפרשה. זה פרשת פסל מיכה. ויהי שמאב אפרים ושמו מיכאי הוא, ויאמר לאמו אלך, ומאה כסף אשר לוקח לך, והטלית וגם הנה הכסף איתי. ותאמר עמו ברוך בני לאדוני, וישב את 1,100 כסף לאמו, ותאמר עמו הקדש הקדשתי לאדוני מידי לבני לעשות פסל ומסכה, ועתה שיבנו לך, וישב את הכסף ותיקח עמו 200 כסף, ותתנהו לצורף, ויעשהו ויהי בבית מיכאיו, והאיש מיכאלו בית אלוהים, ויעשה חול וטרפים, וימלא את יד אחת, ויהי לו לכהן בימים ההם אין מלך בישראל איש. שישר בעיניו יעשה. כן, אז יש לנו איש מהר אפרים, שככל הנראה הכוונה גם משבט אפרים, למרות שהר אפרים זה מושג רחב יותר, כולל גם את בנימין בדרום ואפילו את מנשה בצפון. והוא אומר לאמו ככה, יום אחד הוא אומר לה בבוקר, אמא, 1,100 כסף, זה סכום עצום. כמה קיבלה גלילה מסרנף אל אשתים?
1,100.
כל אחד 1,100. זה כשעיר נותנת כסף על הראש של שמשון, כן, כמו שתגיד היום להבדיל, אני יודע מה, הממשל האמריקאי על בן לדן, שם איזה מיליארד דולר, נכון? מי שייתן מידע וכו'. אז צריך להבין שהוא גנב אמא שלו, זה לא היה קצבת זקנה של הביטוח לאומי, זה היה חסכונות, לא יודע מה, רוקן לה את כל החשבון הבנק. אז ה-1,100 שלוקחו ממך, לא נגנבו, לוקחו. ואת קיללת, וגם אמרת באוזני, כן, מסרה מין כללה כזו ארוכה, שמי שלקח יבואו עליו א' ב' ג', היא לא יודע שזה הבן שלה, והוא מאוד נבהל, מאיסור לא תגנוב, אין לו בעיה, אבל מהכללות של אמא שלו הוא מאוד מאוד נבהל. איך? כן, שבועה לעלה ולשבועה, אבל מה זה עלה ושבועה? ארור האיש, יש שבועה, כן, ארור, בוא עלה, בוא שבועה. זה בדיוק זה, היא נשבעת, מקללת בשבועה, שמי שלקח ומי שיודע מי לקח ולא יגיד, אז היא עושה לו מי שברח כזה ארוך. אז הוא מאוד נבהל, הוא אומר לה, אמא, אמא, זה הכסף הזה, אני שמרתי לך עליו, לקחתי, לא גנבתי, כן? בואו נראה רגע במשלה, זה בכוונה, הפסוק מתחיל ככה כדי להראות את איזה דור זה היה, כאילו דור שבן גונב מאמא שלו, זה לא מונע מאמא שלו להחזיר לו אחר כך את הכסף, הוא הכהן, הוא כאילו, הוא זה שאמור לייצג את המשפחה, לסדר את העניינים עם האלים, שהכל יהיה בסדר, וכו', ואז מביאים איזה כהן אורגינל, שהוא לא ממש אורגינל, אבל הוא לוי, אז הוא יכול, אם הלוי יהיה כהן, זה יעמוד לוי במקום כהן, וזה וזה, ואז באים חבר'ה יותר חזקים, לוקחים אותו איתם, גונבים אותו עם האלוהים, זה מין פרודיה כזו, כן? זה מין, אם זה לא היה עצוב, אז זה היה מצחיק, אבל זה מראה כאילו על כל המושגים הרוחניים של התקופה, אין מוסר, אין כלום, העיקר זה מין פולחן שיהיה לך אפוד וטרפים, ותוכל לתקשר ולשאול שאלות, ויבטיחו לך הבטחות, וזה וזה. זה פולחן, זה לא דעת אלוהים, דהיינו ללכת בדרכיו. בואו נציץ רגע במשלה, סוף משלה, כפתת כפדלן, חולק עם גנב, אומר שלמה המלך, כפתת כפדלן, חולק עם גנב, שונא נפשו שלו, עלה ישמע ולא יגיד, כן, אם הוא שומע את הנגנב מפרסם, שמי שיודע איפה הכסף וזה וזה, והוא לא מספר, אלא להפך, הוא קונה מהגנב את החלקי חילוף של הרכב שנגנב וכו', אז הוא שונא נפשו, כי העלה תדבק בו, בסופו של דבר, הוא לא ינקה, ואם כבר פתחנו משלה, אז פרק אחד לפני, נכון, גונב אבי ואמו, כן, גוזל, כפחית כפדלת, גוזל אבי ואמו, ואומר אין פשע, הרי אני היורש, אז מה זה משנה? חבר הוא לאיש משחית, שידע שהוא כמו אדם שגזלן, שבא ולוקח לאור יום וכו'. אז הוא מודה בעיני, אחרי שאמא שלו מקללת וזה, הוא מאוד נבהל, אז הוא אומר, הכסף עימי, אני לקחתיו, אז היא ישר מאוד נבהלת, מה היא קיללה את הבן שלה, אומרת, ברוך בני להשם. הכל, כן, ויהפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה. כן, כן, בסדר, הכל מעורבב יחד. הוא משיב את הכסף לאמו, והיא אומרת לו שעוד לפני שזה נלקח ממני, או אולי כאשר זה נלקח, ואז אמרתי שאם זה יחזור, נדרתי שאם זה יחזור, הקדשתי את הכסף, עכשיו באיזה לשון הקדשתי, אמרתי, הכסף להשם ינתן מידי לבני, כלומר היא אמרה, אם הכסף יחזור אני מחזירה אותו לבן שלי, היא לא יודע שהבן שלה גם יחזיר אותו, לעשות פסל ומסכה, עד כאן לשון ההקדשה. אז עכשיו אני משיבה לך את הכסף, כי זה מה שאמרתי, אני נדרתי שברגע שהכסף יתגלה, הכסף הזה מוקדש להשם מידי לבני כדי לעשות פסל ומסכה, כי מיכאי הוא כבר היה לו איזה מקדש אלילי כזה עוד לפני כן.
אבל פסל ומסכה זה אסור, נכון?
ודאי שזה אסור, כן.
אבל כאילו זה להשם, אבל...
לא, לא, קודם כל זה לא, קודם כל זה לא רק להשם, זה בשיתוף, אבל בית גם להשם זה אסור. פסל זה, זה דמות אדם. השם לא רוצה את זה, אבל לא תמיד שואלים את השם איך לעבוד אותו. זה... יש בנוסח הרמב״ם, בהובה לציון, אי רצון, זה לעשות רצונו כרצונו. כי הרבה פעמים עושים רצונו שלא כרצונו. נכון, המטרה מקדשת את האמצעים. אז היא הבטיחה לעשות בזה פסל, שזה צורת אדם, ומסכה זה מתכת נסוכה, מתכת שיוצקים אותה, משהו קטן יותר. הפסל הוא מעץ, הוא יכול להיות ממש בגודל אדם. המסכה זה משהו קטן יותר, כי זה יקר מאוד. זה, נגיד פסל נסוך, כסף נסוך, אז הוא משיב את הכסף לאמו, על מנת שהיא תחיל עליו שם מקדש, תגיד הוא מוקדש להשם, אבל היא מיד מחזירה לו את זה, כי הוא פה בעל המקדש. אמא שלו לוקחת 200 כסף, מתוך כמה? מה עם עוד, לאיפה הולכו עוד 900? כשיש צרה אז נודרים כל הכסף, כי אין לה כלום. אחרי שחוזר אומרת שיהיה מעשר, גם מסתפק ב-200, גם זה בסדר, זה גם מראה את הערכים של הדור. אז אמא שלו לוקחת 200 כסף מתוך ה-1,100, האלף לך שלמה ו-200 לנותרים את פריו, והיא נותנת אותו לצורף. הצורף ב-200 כסף זה גם סכום אדיר, זה לא סכום מלאכה של צורף, אלא נניח 20 שקלים מתוך ה-200 זה החומרי גלם, העץ של הפסל והעבודה, וה-180 מזה עושים מסכה. איך היו עושים מסכה? לוקחים את שקלי הכסף, מתיחים אותם, ועושה לה איזה עגל מסכה, איזה צלם מסוים, והיא מחזירה את זה אל מיכאי הוא בנה. והוא יש לו בית אלוהים כבר מכבר, והוא שם מניח אפוד, שזה בגד שמלבישים את הפסל על מנת לשאול אותו שאלות, וטרפים, שזה גם איזה שראינו אצל לבן, כנראה צורה דמיונית כזאת של אלילים או משהו כזה. והוא ממנה, כן, ממלא את יד אחד מבניו, כנראה היה איזה שתי ידיים שמאליות, לא הצלח לעבודה בשדה וכולי, אמר, אתה יודע מה, אתה תהיה כהן. הוא משבט אפרים, מהיום יקראו לך אפרים כהן, אומר לו מיכאי הוא. ומסכם הכתוב ואומר את כל התופעות השליליות האלה הן נובעות מכך שאיש הישר בעיניו יעשה, וזה גם פתיח למה שיהיה בהמשך. טוב, יום טוב. אנשים שאלו אותי אם אפשר לאכול פה, אמרתי זה לא מפריע, מהיום אפשר גם לעשות חביתות אפילו. מה?